קוויר העיר וקוויר הכפר. כתבתו של איתמר קציר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. תיאטרון הקורון בירושלים מעולם לא היה ססגוני יותר. אורות צבעוניים ותלבושות צבעוניות לא פחות מילאו את רחבת הכניסה החיצונית. מלכת דרג בשם פדווה אבו פרחה התארגנה והתאפרה בחלל קטן ומואר עם חלון ראווה בזמן שצעירים וצעירות זרמו פנימה. בירידה במדרגות בדרך לרחבה המרכזית התנוסס דגל גאווה ענק, מורכב מרצועות בד באורך 5 מטרים. דגל דומה נפרס גם ברחבה עצמה, שנראתה לקוחה מסצנת הפרום בסרט תיכון אמריקאי משנות ה-80. התפאורה הזאת הייתה הרקע למסיבה של הליין הגאה טיפולי הרמה, שהייתה אפטר פארטי למצעד הגאווה בירושלים. ב-23:00, שעת פתיחת הדלתות, המתחם עוד היה ריק. מי מגיע למסיבה בזמן? אבל פחות משעה אחר כך הרחבה התמלאה בכל גוני הקשת הלהטבקית, הומואים, לסביות, ביסיות, טרנסים וטרנסיות, אפילו חובשי כיפות. השמועה אומרת שהיו שם גם לא מעט סטרייטים וסטרייטיות. 600 איש ואישה ומה שבין לבין הגיעו למסיבה, הגדולה ביותר בהיסטוריה הקצרה יחסית, של טיפולי הרמה. אנחנו ליין שקם לפני 3 שנים מהצורך הכי אגואיסטי. הגענו לעיר ללא חיי קהילה גאה, וזה ניסיון לייצר מקום. מספר יונתן ולפר, 29, אחד ממקימי טיפולי הרמה, בוגר תואר פקם באוניברסיטה העברית ואחראי קשרי כנסת במכון הישראלי לדמוקרטיה. יש סצנת שוליים חזקה בירושלים, שיש בה מקום נעים ונוח לקהילה הגאה, אבל אנחנו רוצים משהו שהוא לא שוליים, שהוא מיינסטרים, שמאפשר חגיגה מסוג אחר. עוד לפני טיפולי הרמה, לחברי וחברות הקהילה הגאה בירושלים היו כמה מקומות מפגש, בשוליים ובסצנה האלטרנטיבית, כמו שציין ולפר. למשל, בבר כמו הוידאו, מוסד ירושלמי גאה בגודל חדר בדירת שותפים, שלרוב מנגנים בו מוזיקה מיוטיוב בחיבור עם כבל AUX. גם בוידאו אפשר למצוא את כל גוני הקשת שיש לקהילה של ירושלים להציע. הומואים דתיים ואף חרדים לצד טרנסים, טרנסיות וקווירים, א-בינארים. ובכל זאת, ליין גאה מבוסס לא היה בבירה. התגובה הראשונה שקיבלנו כשהתחלנו להריץ את הליין, זה שזה הולך להיות מפגש מחזור של גריינדר. הקהילה בירושלים מאוד קטנה, ואנשים אמרו, זה יהיה מביך, אין סיבה שנבוא למסיבה כזאת, אומר ולפר. המודל שלנו בהקשר הזה היה חדר עם בקיבוץ או במושב, אתה מגיע ופוגש את כל מי שאתה מכיר, וגם אם יש דם רע או היסטוריות של מבוכה, הכל טוב. במקום להתחמק מזה, אנחנו הולכים לעוף על זה. לכן המסיבות שלנו מוארות, אנחנו רוצים שאנשים יבואו ויראו אחד את השני. בתל אביב הרבה פעמים מסיבה היא מרחב של אנונימיות. אני בורח לאיזה חדר חושך כזה, ארץ לעולם לא. המסיבות תפחו בקצב מפתיע, כמו אש בשדה קוצים. החלל הגדול לכן מואר מאוד, כולם רואים את כולן רואות את כולם. למעלה ברחבת הכניסה, עשרות צעירים וצעירות יושבים לעשן, לשתות ולדבר, ובקומה למטה, ליד חלל הריקודים המרכזי, החצר הקטנה שמאחורי הדגל הגאווה הענק, מלאה עד 0 מקום בריקודים, ריחולים ודרינקים. על פי הנתונים של המארגנים, למסיבה הגיעו 46% נשים, 42% גברים, 10% על הרצף המגדרי הקווירי, ועוד 2% שלא הזדהו. בשאלה איך כל זה שונה מתל אביב, יש משהו קצת מקפיץ. השאלה מניחה נקודת ייחוס, אומר ניתאי סווייד, 26, אחד ממקימי טיפולי הרמה, יחד עם ולפר וחננאל סטיסקין, 26 גם כן. Obviously, אנחנו לפעמים בוחנים את עצמנו ביחס אליה, אבל אנחנו לא מנסים לשאול את עצמנו איך נראות מסיבות בתל אביב, במה אנחנו שונים ובמה אנחנו דומים. אנחנו עושים מסיבות בירושלים, והן שונות מדברים מסוימים בתל אביב ודומות בדברים אחרים. אני מניח שהמסיבה שלנו, בניגוד למסיבות בתל אביב, היא מקום מפגש יותר משמעותי. לא רק באים להתפרק או להידלק או להשתקר ולרקוד, אלא גם להכיר, להיפגש, לדבר, למטרות זוגיות, אבל ממש לא רק. במסיבה בתל אביב, אם תבוא ותגיד למישהו היי, הוא יחשוב שאתה מתחיל איתו. ובמסיבה בירושלים כשתבוא ותגיד למישהו היי, הוא יחשוב שאתה פשוט אומר לו היי, ויחייך אליך בחזרה. מסיבה בגודל של טיפולי הרמה בחודש הגאווה, בטח כשהיא מחוץ לתל אביב, היא אתר עלייה לרגל מכל קצות ישראל. כמה קצוות? עד כדי כך שגם אפולה, מהקהילות הגאות הפעילות והמפתיעות בארץ, מפגינה נוכחות. באמצע המסיבה, כשהם בדרך לרחבה המרכזית, פגשתי את יוחאי חביב וניתאי נדיבי, בני 23, שניים מחברי הקהילה הגאה בעיר הצפונית, ממקימי הליין מה זה, שתוך ארבע מסיבות בלבד כבר הפך למיתולוגי. ליין מה זה קם לפני שנתיים וחצי, כמה חודשים לפני הקורונה, מספר חביב. לדבריו, הליין מנוהל על ידי חברי קומונה להטבקית של בוגרי ארגון הנוער הגאה, איגי, ונוסד מתוך צורך ליצור מקום מפגש ומרחב לחברי הקהילה באפולה וסביבתה. כחבורה שחיה בעיר כבר כמה שנים, הרגשנו שאין מסיבות שעונות לנו על הצרכים, מרחב שכולנו נוכל לצאת אליו יחד, שהוא לא בהכרח מרחב חלוקתי, הלסביות הולכות לפה, הקוויריות הולכות לפה, ההומואים לשם. רצינו מרחב שכולנו יכולות לנחוח בו ולהרגיש בנוח. המקום שלנו. ניסינו לחפש את זה בחוץ ולא הצלחנו. התבאסנו והתעצבנו מזה שכדי שאני אצא, אחגוג ואענה במסיבה או אתמזמז עם מישהו, אני צריך לעלות על קו 825, לנסוע שעתיים ורבע לתל אביב או 50 דקות לחיפה, כדי להגיע לאיזושהי מסיבה. חביב מספר שמה זה קם על חורבותיו של ליין ותיק יותר באפולה בשם הגט אאוט, שנועל על ידי חברי תנועת תרבות כמה שנים. כשחביב וחברותיו הגיעו לעיר, הליין כבר לא היה פעיל, אבל השמועות על מה שהיה גרמו לחביב ועוד 3-4 חברות להקים את הליין החדש. כל מסיבה זוכה לנושא גג כלשהו, שמכתיב גם את עיצוב החלל, תלבושות המארגנות והעובדים, ותוכן הקידום באינטרנט. הוא מספר שכבר במסיבה הראשונה כל המארגנות והעובדים הגיעו בווריאציות שונות של דרג, אבל מהמסיבה השנייה גם הקהל הצטרף לחגיגה. אתה רואה שהקהל שמגיע למסיבה עולה על דרג, חושב על לוקים שתואמים לנושא, מספר חביב. אם טיפולי הרמה שם דגש על מיינסטרים, המסיבות באפולה קוויריות בהרבה, ומציגות לרעבה נזילות מגדרית ומתיחת גבולות. זה ניכר גם משמות המסיבות. לאחרונה למשל קראו סדום. זה טקס עלייה לרגל לאפולה, מתאר חביב. לקחת חלק באיבנט, בפסטיבל של לילה אחד שאתה מתכונן אליו, מתרגש אליו. אנשים מגיעים לאפולה במיוחד. אתה מגיע בצהריים, מתכונן בדירות שלנו, אחרי המסיבה אתה הולך לאכול בנשנש, שפתוח 24 שעות, רביולי פטריות מוקרם, כי זה מה שיש ב-4 בבוקר. אחד הדברים היפים במסיבה, כל מסיבה טובה, זה שיכולה לקבל פתאום חיים משל עצמה. המסיבה מתעצבת ביחס למי שמגיע, מסביר חביב. במהלך המסיבה השלישית שלנו, שקראו לה שלאגר, והתעסקה ב-70s בתרבות הפאנק והדיסקו, השנים של השחרור המיני של הסצנה הלהטבית וכשהסצנה השחורה עולה, 3 אנשים החליטו שהם יוצאים מהגדר ומתחילים לרקוד בחניון. בתוך 30 שניות כל המסיבה יצאה אחריהם, לחניון של ויקטורי, הסופר הצמוד, ופשוט רקדו. 160 אנשים בטירוף בחניון של הויקטורי. היינו בהלם. אנשים השתתו, רצו במרחב, שכבו על הרצפה, עלו על מכוניות, רקדנו בטירוף. מאז ומתמיד היו חיי הלילה אלמנט משמעותי ומעצב של חיי הקהילה הגאה. אם נדבר על ניו יורק בלבד, אפשר להזכיר את המהומות שהחלו בבר הסטונוול אין בגריניץ' ויליג' ב-1969. את סטודיו 54 האלמותי, לא מוסד גאה במוצר, אבל הפתיחות שלו עזרה לקהילה לפרוח, בשנות ה-70, ואת הנשפים הגאים של הקרח בשנות ה-80. גם למי שלא גר בניו יורק או תל אביב מגיע את זה. זה צורך של ממש. הרבה מהמפגש של הקהילה הגאה קורה בלילה, לא בהכרח בקטע רע, אומר חביב. לפעמים יש לזה קונוטציה שלילית. לילה, מחשקים, אפלולי, אבל חיי הלילה הם נכס צאן ברזל בתרבות של הקהילה הגאה. מרחב שהוא מחוץ לספירה הזאת של החיים בחוץ, החיים הרגילים, הנורמטיביים, מה שקורה באור יום. בלילה קורה דבר אחר. הרבה מאיך שהקהילה הגאה צמחה והתפתחה, קרה במסיבות, במרחבים האלה. מסיבה מאפשרת יותר אספקטים של יצירה גאה ממקומות אחרים. אתה יכול להגיע לשמוע מוזיקה, לרקוד, להכיר אנשים, להכיר סטוצים, לחוות תרבות. זה דורש ממך יותר ומאפשר לך יותר. בצד השני של ישראל במצפה רמון, נרשמה לאחרונה התעוררות מעניינת של הקהילה הגאה. זה קורה דווקא בתקופה של חיכוכים בין הקהילה לעירייה, אולי אפילו בגללם. בשנה שעברה לקראת מצעד הגאווה בעיר, ראש המועצה המקומית רוני מרום פרסם מכתב שבו קבע שלקהילת הלהט"ב מטרה נסתרת לפרק את הסולידריות החברתית, וקרא לתושבי העיר לא לחבור לצבא הלהט"ב. חברי הקהילה לא ויתרו. הוצאנו מצעד, התפרסמנו בערך בכל ערוץ תקשורת במהלך שבועיים של הכנות, וגייסנו לא מעט כסף למטרות מקומיות. מספר רז גלוזמן, 30 ומשהו, רקדן וקוריאוגרף שחזר לארץ מברלין לפני כשבע שנים, ישר למצפה רמון, למד אוצרות בבן גוריון וכיום מלווה הנשים בתקופות משבר ומצבי קיצון, לצד עיסוק באומנות, אוצרות והוראה. רז מזדהה על הקשת הקווירית ועל כן הפנייה אליה בלשון מעורבת. היא חלק מפורום הגאווה של רכזות הלהט"ב במרחב דרום, למרות שמצפה רמון היא הרשות היחידה בפורום שאינה מתקצבת או תומכת בכל פעילות להטבקית. בעקבות המצעד החליט גלוזמן להקים ליין ששמו מרחב גאווה, רפרנס למוטו של מצפה רמון בשנים האחרונות, מרחב השראה ומענה לנבחרי הציבור שמתנגדים לקיום קהילה גאה פעילה ביישוב. מה שהתחיל להיות במרחב הזה זה אירועים להטאבים קווירים, הופעות, סדנת פרפורמנס, סדנאות כתיבה קווירית, סדנאות וורקינג וווג'ינג, הריקוד המזוהה ביותר עם סצנת הנשפים הנזכרת בניו יורק, שהפך לתופעה כלל עולמית, מספר גלוזמן. האירועים פתוחים לקהל הרחב. זה יוצר מרחב ביטוי, מחזק את מי שדורשות חיזוק. אני מבינה שיש לי פריבילגיה עצומה בכך שאין בי פחד, ומבינה שיש הרבה סביב שיש בהם פחד, מה שקיבל תוקף עם הפעולה וההתבטאות של נבחרי ציבור. בשני האירועים הראשונים של מרחב הגאווה, שהאחרון שבהם, מופע סיום של סדנת הפרפורמנס הקווירי, התקיים באפריל ולווה באפטר פארטי בפאב הברך, הייתה הנוכחות מרשימה ומפתיעה. בשני הערבים הפאב המקומי היה מלא. אנשים נשארו עד שעה מאוד מאוחרת למרות שזה היה יום ראשון, מספרת גלוזמן. אני לא ראיתי את הברך ככה מלאה הרבה זמן. היה רצון וצורך, גם אחרי התלאות מול העירייה, המון אנשים פונות אלינו כי הן רוצות להצטרף לסדנה, לשתף פעולה, להתנדב, לתמוך באירועים הבאים. חלק מהפלא הוא שכזה מקום קטן מאפשר את הדבר הזה. אחרי הופעות קהל הגיע אליי, כאלה שהכרתי וגם הרבה שלא, ורוב התגובות תיארו חוויה שפותחת את הלב ואת התודעה. הססגוניות הקווירית הזאת והאווירה הרוחנית שהיא משרה היא אחד הייחודים של מצפה רמון, ואחד מהדברים שמבדילים אותה מתל אביב. שוני נוסף לדברי גלוזמן הוא קהל היעד. אני חושבת שההבדל עיקרי בין מסיבות בתל אביב למסיבות במקומות פריפריאליים, זה שבפריפריה נעדרת האנונימיות, אומר גלוזמן. כלומר, גם במופע וגם במסיבה אחריו, קודם כל היה קהל הטרוסיס, סטרייטים סיסג'נדרים, גדול מאוד, אולי רובו, וזה מה שהפוך לאנונימי. בתל אביב רוב מי שיגיעו להופעות ולמסיבות כאלה יגדירו את עצמן באיזשהו אופן אחר מהטרונרמטיביות. מצעד הגאווה של מצפה רמון התקיים ב-1 ביולי. מצפה היא לא הקהילה היחידה הבולטת בדרום, גדולה ממנה בהרבה מטבע הדברים, היא הקהילה בבאר שבע. מעבר לכך שזו אחת הערים הגדולות בארץ, מדובר בעיר סטודנטים מובהקת, מה שמושך לא מעט להטבקים יות מכל רחבי הארץ. עבור אלו, אחד הליינים הבולטים והחשובים בעיר הוא מעמול. מעמול זה ליין שאנחנו שמים בו דגש על קוויריות, אומרת הדס נשה, בת 27, תושבת העיר, שגדלה בלהבים הסמוכה ונמנית על אחת ממנהלות המרחב הנשי בבית הגאה בבאר שבע. קודם כל הוא של כולם, של כל הקהילה. אנחנו רוצות לתת מרחב נוח לשחרור, שאנשים ירגישו בנוח להיות הם במסיבות שלנו. בין כל המסיבות הגאות שהוזכרו בכתבה, קווי דמיון מובהקים, ומעמול משתלבת בהם, כמו בשלוש המסיבות שהוזכרו, חלק מהמנה המרכזית הוא מופע דרג או פרפורמנס. כמו המסיבות שהוזכרו, יש דגש רחב על כך שמסיבה תהיה בית לקהילה הגאה כולה, ולא רק לאגף אחד שלה. אולי זה משהו שמייחד באופן כללי מסיבות פריפריאליות, משהו יותר קווירי, יותר כולל את כולן וכולם, אומרת נשה. גם מפאת גודל הקהילה בעיר, אין לנו תמיד את הפריבילגיה לעשות הפרדות, למרות שכן עשיתי בתחילת השנה מסיבת נשים, שהייתה מדהימה. עוד עניין שחוזר על עצמו הוא המגע עם המרחב העירוני. מה שעובד בלי בעיה בעיר ליברלית כמו תל אביב, הולך קשה הרבה יותר בבאר שבע. לא קל להפיק פה מסיבות, מודה נאשה. מבחינת שיתופי פעולה עם בעלי ובעלות עסקים שאנחנו צריכות לרתום אותם, זה לא קל בכלל. במובן מסוים היא אומרת, בשנים האחרונות יותר קשה להפיק בבאר שבע מסיבות גאות מבעבר. הרבה פעמים אני חושבת על מה שאני רוצה שיהיה לחיי הלילה בבאר שבע, ואני מרגישה שאני שואפת לדברים שכבר היו והפסיקו, אומרת נאשה. אנחנו כל הזמן מנסים ליצור קשרים עם בעלי מקומות, אפילו להשיג מקומות שאפשר להשמיע בהם מוזיקה אחרי 11, וזה קשה, זה פחות מקובל. כשזה כן קורה, זה היי מטורף. חלק מרכזי בקושי קשור לעניין הגאווה ולאווירה הציבורית הכללית שבה מתקיימת הפעילות הזאת. בסוף מאי נסע הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, נאום מסית שבו קרא לא להתבייש להגיד הומואים הביתה. בנתיבות מצעד הגאווה בוטל בשל איומים על אימו של אחד המארגנים. נאשה מספרת על תגובות להטופוביות ברחוב. עשינו ליין דרג בבית קפה שהוא קצת יותר פתוח, ואחת החברות שלנו הייתה צריכה לעצור אנשים בגופה שלא ירסו לנו את האירוע. אנחנו רוצות מרחב בטוח, אבל יש שכונות שיותר קשה ויש שכונות שבהן אני ארצה לשמור על ביטחון הדרג קווין שמופיעה במסיבה שלי כי אני מפחדת. או שאני רוצה שהקהל שלי יהיה בטוח ב-100%. לא כל מקום מאפשר לי את זה. ובכל זאת, כל אחד ואחת מהמרויינות לכתבה היו אופטימיים. בחיפה, עיר מרכזית ועם אתוס ליברלי יותר מירושלים או באר שבע, קיימים כמה וכמה ליינים, ביניהם ה-O-Snap וליין הנשים טביטי בבאר שבע. לצד מעמול קיים גם ליין דרג שנקרא המוגזם, ומנוהל על ידי הדרג קווין סלין דה לה דיווין. המסיבה האחרונה של מעמול אגב התקיימה אתמול, חמישי, והייתה מסיבת הקאמבק של הליין אחרי פגרה ארוכה בשל הקורונה. האם יש לזה עתיד? כן, כן, כן. בחודשים האחרונים התחלנו קצת יותר תנופה של פעילות, אומרת נאשה. זה לא שאין קשיים, אבל אנחנו מצליחות קצת יותר להגיע לאיזשהו הייפ. ואני מקווה שגם בלי ההתגייסות שיש לחודש הגאווה, נצליח לתחזק את המעמול ושנמצא מקום שיארח אותנו. גם בירושלים יש תחושה של פריחה. במקביל למסיבת הענק של טיפולי הרמה, התקיימה מסיבה נוספת, מחתרתית יותר. היא אורגנה ונועלה על ידי יוצאי הפונדק, מוסד חיי לילה ירושלמי שנסגר בחודש שעבר, אחרי 4 שנות פעילות. בהיעדר בית, המיקום של המסיבה נשמר בסוד ונחשף רק לרוכשי הכרטיסים, בין אם כדי ליצור תחושת מסתורין בקרב הקהל, ובין אם כדי לשמור על פרטיות המקום שירח את המסיבה. הפאב האירי דבלין ברחוב שמי. השילוב הזה של מסיבה גאה במובהק ופאב שמעוצב בסגנון אירי יצר התנגשות מדהימה שהזכירה ברים גאים בסור בלונדון. אמנם לא מדובר בליין גאה כשלעצמו, אבל זו הייתה מסיבת גאווה לכל דבר. הפונדק היה תמיד בית לסצנה האלטרנטיבית בירושלים, ובכלל זה גם לאגפים האלטרנטיביים של הקהילה הגאה. קהל היעד במסיבה הזאת היה שונה לחלוטין, הרבה יותר קלאברים, וטווח גילים שהתחיל פחות או יותר ב-26-27, עם ממוצע של גיל 33 לפחות, בניגוד גמור למה שקרה בתיאטרון הקרון, שהממוצע הגילאים היה סביב 23-24. המופעים המרכזיים במסיבה האלטרנטיבית היו מלכת הדרג יוסלה והפרפורמר מיכאל לוי, שתיים מהדמויות הגאות המוכרות ביותר בבירה. כל זה קורה כשבטיפולי הרמה מופיעה פדווה אבו פרחה כמופע המרכזי, ולצידה נונה שלנט, עוד מלכת דרג מוכרת במיוחד בעיר. אם הגענו למצב שבו גם בערים שאינן תל אביב יש תחרות על איזו מסיבה גאה הכי שווה, אולי העתיד כאן קצת יותר ורוד משנדמה לנו. קוויר העיר הוא קוויר הכפר, כתבתו של איתמר קציר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.